השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יצחק משה בן אברהם שלמה זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה לתמוך בשיעורים ולהקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נ"ד במסכת יומא. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום רוב השיעור יהיה שיעור אגדתא שלא קשור לסדר העבודה, אבל המשפט הראשון כן קשור, וזה אחרי שבמשניות הקודמות למדנו שהכהן נכנס לקודש הקודשים ומניח את המחתה על הרצפה בין הבדים של הארון. היום אומרת המשנה שאחרי בית ראשון, כשכבר לא היה שם ארון, אז הוא מניח את המחתה למקום שבו היה פעם הארון, וזה אבן השתייה, ושם הוא עושה את הקטרת הקטורת. זה המשפט הראשון במשנה. את שאר המשנה לא נראה היום, כי הגמרא לא מדברת על זה, וניגש ישר לגמרא שכאמור רובה אגדתא, ונחלק אותה לארבעה חלקים. החלק הראשון זה לגבי מה שהמשנה אומרת משניטל הארון, כלומר שבבית שני לא היה ארון. והשאלה היא, מה קרה לו? לאן הוא נעלם? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא גלה עם עם ישראל לבבל, אפשרות שנייה זה שלפני החורבן עם ישראל גנז אותו, כלומר החביא אותו איפשהו במקדש בשביל שגויים לא ייקחו אותו. אלה אפשרויות. מהניסוח של המשנה ניטל הארון, משמע שלא גנזו אותו, אלא שהוא נלקח לבבל. ועכשיו ניכנס לפרטים ונראה דעות לכאן ולכאן וגם את המקורות. בגמרא יש לנו ברייתא, אחרי זה מימרא של אולה, ואחרי זה ברייתא שמביא רב נחמן. כאן נשלב בין המקורות השונים, ופשוט נראה את זה לפי שתי הגישות הכלליות השונות. אז הגישה הראשונה זה שהארון גלה לבבל, ולזה נראה שלושה מקורות. מקור אחד זה רבי אלעזר בברייתא, כתוב בדברי הימים, ולתשובת השנה של אח המלך נבוכנצר, והביאהו בבלה, כלומר הוא הביא את יחוניה לבבל, וכתוב עם כלי חמדת בית השם, ורבי אלעזר מבין שהכוונה היא לארון. זה מקור ראשון. מקור שני זה שוב רבי אליעזר, הפעם לפי מה שאולה אומר בשמו אחרי הברייתא, וזה באיכה כתוב ויצא מבת ציון כל הדרה, והדרה דורשים כאילו כתוב חדרה, שזה בעצם הארון שהוא חבוי בחדרי חדרים בקודש הקודשים. זה מקור שני שגם הארון יצא מבת ציון, כלומר גלה לבבל. מקור שלישי זה רבי שמעון בר יוחאי לפי הברייתא, והוא לומד את זה מישעיהו, כתוב הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבל, לא יוותר דבר, ודורשים דבר מלשון עשרת הדיברות, כלומר שגם אהרון נלקח לבבל. עד כאן הגישה הראשונה, שלושה מקורות לזה שגם אהרון גלה לבבל. הגישה השנייה זה כאמור שארון נגנז, וכאן יש לנו שתי דעות איפה הוא נגנז. הדעה הראשונה, רב יהודה בן לקיש וגם רשבי לפי אולה, אומרים שהוא נגנז במקומו, כלומר ממש מתחת לקודש הקודשים. לעומת זאת, דעה שנייה, רב נחמן, קצת מעל אמצע עמוד א', מביא ברייתא שהוא נגנז בלשכת העצים. אלה שתי הדעות, עכשיו ניכנס לפרטים בכל אחת מהם. אז שוב, דעה ראשונה, הארון נגנז במקומו. מה המקור לזה? כתוב במלאכים א', פרק ח', בתיאור של מקדש שלמה, לגבי הבדים של הארון, כלומר המקלות שאיתה מחזיקים את הארון, כתוב והיו שם עד היום הזה, כלומר שהארון והבדים נשארו שם בקודש הקודשים לתמיד. איפה? מתחת לקודש הקודשים, שם הארון נגנז. זה המקור לדעה הראשונה. אבל בשורה השלישית בעמוד א', רבא מקשה על זה, והוא אומר, מה, כל מקום שכתוב בתנ"ך עד היום הזה הכוונה היא לתמיד? הרי למשל בשופטים א' כתוב וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה, והרי בנימין לא היו שם לתמיד, הרי גם בנימין גלו בחורבן. עוד מעט נראה מה המקור לזה, אבל לפני זה בואו נקפוץ לתשובה. אומר אולה, נכון, כשכתוב בתנ"ך עד היום הזה, זה לאו דווקא באמת לתמיד, אבל כאן לא רק כתוב עד היום הזה, אלא כתוב והיו שם עד היום הזה. כשיש את המילה שם, זה כבר ממש ספציפי, וזה באמת לתמיד. אבל גם על זה הגמרא מקשה, כי לגבי שמעון, כתוב בדברי הימים א' פרק ד', ומהם בני שמעון הלכו להר סעיר וכו', ויקו את שרית הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה, והרי הם כבר לא שם, הרי סנחריב בא ובלבל את האומות, הזיז את כולם ממקום למקום. אז בקיצור, העובדה שכתוב והיו שם עד היום הזה, זה לא באמת אומר שזה לנצח, וממילא גם על הארון זה לא אומר שהוא עדיין שם מתחת לקודש הקודשים, והגמרא באמת נשארת בתיובתא עם הדעה הראשונה הזאת שהארון גנוז מתחת לקודש הקודשים. זה היה לגבי הדעה הזאת. בסוגריים רק נשלים, מניין שבאמת גם בנימין גלו בחורבן, הגמרא הביאה לזה שתי ברייתות. ברייתא אחת אומרת שהיו 52 שנה בגלות בבל שלא עבר איש ביהודה. כלומר, כולם גלו גם בנימין. למה 52? הרי אנחנו יודעים שגלות בבל הייתה 70 שנה, אלא שגלות בבל לא נספרת מהחורבן עצמו, אלא מ-18 שנה לפני זה, מכשבבל כבשו את הארץ ושבו את יהויקים, מאז סופרים את ה-70 שנה. כאמור, 18 שנים אחרי שהם כבשו את הארץ, היה החורבן עצמו, אז 70 פחות 18,
זה 52, זה השנים שממש לא היה אף אחד בארץ, ורק אז, בסוף ה-70 שנה, שזה בעצם גם בסוף ה-52 שנה, אז היה הצהרת כורש, מלך פרס, שזה סוף גלות בבל. הברייתא גם מביאה גימטריה על פסוק בירמיהו שמתאר את השממה בארץ ישראל אחרי שעם ישראל גלה, כתוב כי ניצטו מבלי איש עובר ולא שמעו כל מקנה, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו, ובהמה בגימטריה זה 52. זו ברייתא אחת לגבי זה שגם בנימין גלו. ברייתא נוספת אומר רבי יוסי שהיו 7 שנים שלא רק שהייתה שממה, אלא שנתקיימה הכללה מספר דברים, גופרית ומלח שריפה כל ארצה, ואחרי זה כתוב שכשהגויים יראו את זה וישאלו למה זה קרה להם ישראל, אז אמרו שזה על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, והברייתא עושה גזירה שווה בין המילה ברית כאן לבין המילה ברית בדניאל ט' שכתוב והגביר ברית לרבים שבוע אחד, ושבוע הכוונה היא 7 שנים, אז לומדים שגם גופרית ומלח שריפה כל ארצה זה 7 שנים. בכל אופן, זו ברייתא נוספת שאומרת שהארץ הייתה שממה לגמרי, גם בלי שבט בנימין, ומכאן כאמור הוכחנו שגם כשכתוב עד היום הזה, זה לאו דווקא, כי שבט בנימין כבר לא שם. בכל אופן, כל זה היה בסוגריים, ועד כאן לגבי הדעה הראשונה בתוך הגישה השנייה, כלומר שוב, הגישה הראשונה הייתה שאהרון גלה לבבל, הגישה השנייה הייתה שהוא נגנז, ובתוך הגישה הזו ראינו שתי דעות. דעה ראשונה זה שהוא נגנז מתחת לקודש הקודשים, והבאנו לזה מקור מויעריכו הבדים וכולי, והיו שם עד היום הזה, אבל את זה עכשיו דחינו, כי זה לא אומר שזה באמת לנצח. ועכשיו אנחנו עוברים לדעה שנייה, שאותה אביא רב נחמן, כאמור קצת מעל אמצע עמוד א', וזה שהארון נגנז לא מתחת לקודש הקודשים, אלא מתחת ללשכת העצים, איפה שהיו שומרים עצים בשביל המזבח. רב נחמן לא מביא לזה מקור, כנראה זה מסורת, והגמרא מחזקת את זה ממשנה ומברייתא די דומות. המשנה זה במסכת שקלים, שמסופר שכהן אחד הסתובב ככה סתם בלשכת העצים ושיחק עם הגרזן שלו, ופתאום תוך כדי הוא שם לב לאיזושהי מרצפת בולטת, כך שזה נראה שמישהו פעם הוציא את המרצפת הזאת ושם שם משהו והחזיר, והוא בא לספר לחברים הכהנים שלו, אבל לפני שהוא הספיק להראות להם מה מדובר, הוא פתאום מת, והם הבינו שכנראה ששם אהרון גנוז, והרגו אותו משמיים. המשך הגמרא משמע שזה היה בשביל שלא יסתכלו על אהרון. זה חיזוק אחד במשנה, שאהרון גנוז מתחת ללשכת העצים. חיזוק שני זה מברייתא, תנא דבר רבי ישמעאל, היו 2 כהנים שהיו בלשכת העצים ומסקו בהוצאת התולעים מהעצים, והגרזן של אחד מהם נפל איזושהי מרצפת, ופתאום יצא אש ואכלה את הגרזן, וגם כן זה היה סימן שמתחת לשם קבור הארון. עד כאן הדעה השנייה בגישה השנייה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, לאן נעלם הארון. הגענו לכל זה כי במשנה היה כתוב משניטל הארון, כלומר נלקח לבבל, וראינו שזו באמת גישה אחת, אבל גישה שנייה זה שהוא עדיין גנוז מתחת לקודש הקודשים. החלק השני, קצת מתחת לאמצע עמוד א', הוא אגב החלק הקודם. מקודם דיברנו לפסוק שנגמר במילים והיו שם עד היום הזה. עכשיו נעסוק בתחילת הפסוק. אז הנושא שם, כאמור, זה הבדים של אהרון, וכתוב, ויעריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא יראו החוצה, והיו שם עד היום הזה. ומקשר רב יהודה, רגע, יש כאן סתירה פנימית. בהתחלה כתוב, ויראו ראשי הבדים, ומיד אחרי זה כתוב, ולא יראו החוצה. איך זה מסתדר? מסביר רב יהודה, נראין ואין נראין. כלומר, מצד אחד הם בולטים החוצה, כך שורים את הבליטות של הבדים דרך הבד של הפרוכת, אבל מצד שני, לא רואים אותם בעצמם. כלומר, הם רק בולטים קצת, הם לא יוצאים החוצה ממש. והגמרא מביאה ברייתא שאומרת אותו דבר, והיא מסיימת, ונראין כי שני דדי אישה. וזה לא סתם דימוי, אלא זה דימוי עקרוני, כמו שכתוב בשיר השירים, צרור המור דודי לי בן שדי אלין, כלומר הפסוק ממשיל את האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כמו אהבה בין איש לאישה, והקדוש ברוך הוא כביכול שוכן בין הדדים, כלומר בין הבדים. עד כאן החלק השני. החלק השלישי מובא אגב מה שהרגע ראינו, כיוון שהמשלנו את האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לאהבה בין איש לאישה, הגמרא מביאה מימרא של רב קטינה שאומר דבר דומה, וזה שכשהיו עולים ישראל לרגל, אז הכהנים היו פותחים את הפרוכת, כך שיוכלו אנשים לראות ישר לתוך קודש הקודשים, ואז היו רואים את הכרובים שהיו מאורים זה בזה, כלומר מחובקים, כמו זכר ונקבה, והכהנים היו אומרים, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. זה רב קטינה, ועכשיו מה שנעשה זה 2 דברים. דבר אחד, נראה 2 קושיות על זה, ונתרץ. דבר שני, בתחילת עמוד ב', נראה מימרא של ריש לקיש שקשורה לזה. אז דבר ראשון, זה הקושיות. קושייה ראשונה, מקשר רב חיסטה, איך פתחו את הפרוכת שכולם יראו את הכלים? הרי יש איסור להסתכל על הכלים, הרי אפילו הלוויים שהתפקיד שלהם היה לשאת את הכלים במסעות במדבר, היה אסור להם להסתכל. ורק אחרי שהכהנים כיסו את הכלים, רק אחרי זה הם באו ולקחו כמו שכתוב, ולא יבוא לראות כבלה את הקודש. אז איך היה מותר להסתכל על הקרובים? עונה רב נחמן, האיסור הזה היה זמני, רק לזמן המקדש. ולמה? אז גם רב נחמן כאן הולך על הדימוי הזה של אהבת איש ואישה, והוא אומר שבזמן המשכן היינו כמו זוג מאורס שעדיין לא רגילים אחד לשני. השני, והאישה עדיין שומרת על צניעותה גם בפני הבעל, ולכן זה סוג של עזות מצח להסתכל ככה ישר על הכלים, היה צריך לחסות אותם, אבל זה רק בזמן המשכן. אחרי זה, בזמן המקדש, אולי אפילו כבר מהכניסה לארץ, לא ברור כאן, אז אנחנו כבר משולים לזוג שנשוי כבר כמה שנים, וכבר אין את הבושה הראשונית, אז כבר אין איסור להסתכל על הכלים. זו התשובה של רב נחמן. עכשיו, מקשה על זה רב חנה ברב קטינה, הרי מקודם סיפרנו על אותו כהן שכמעט גילה את המקום של אהרון ומת בשביל שהוא לא יסתכל, והרי זה היה בזמן המקדש. אז כבר אין איסור, אז למה הוא מת? עונה רב נחמן, זה היה במקדש שני. מקדש שני זה כבר משול לשלב הבא בחיי הזוגיות, וזה הגירושין, כלומר אחרי חורבן בית ראשון, שאז שוב חוזרת הבושה הראשונית, אפילו שכבר חזרו והתחתנו, עדיין יש את הבושה, ולכן בשלב הזה שוב אסור להסתכל על הכלים. ועד כאן לגבי הקושייה הראשונה על רב קטינה. שוב, רב קטינה אמר שהיו פותחים את הפרוכת בשביל שכולם יראו את הקרובים מאורים זה בזה. רב חיסטה הקשה איך יכול להיות הרי אסור להסתכל על הכלים, ואמרנו, זה אסור במשכן, זה היה אסור אולי בבית שני, זה לא היה אסור בבית ראשון, זה היה לגבי הקושייה הראשונה. קושייה שנייה לגבי מה שרגע אמרנו, רגע, באיזה בית מדובר כאן? הרי לכאורה, אם דובר בבית ראשון, אז בבית ראשון אמנם היו קורבים, אבל לא הייתה פרוכת, כמו שראינו בדף נון ב' שבמקדש ראשון, מה שהפריד בין הקודש לקודש הקודשים, לא היה פרוכת, אלא ממש חומה. אז במקדש ראשון זה לא יכול להיות, אבל גם במקדש שני זה לא יכול להיות, כי במקדש שני אמנם כן הייתה פרוכת, אבל לא היו קורבים, כי הם נעלמו יחד עם אהרון, או שהם גלו לבבל, או שנגנזו. בכל אופן הם לא היו שם, אז על איזה תקופה אנחנו מדברים כאן שהיו מראים לכל עם ישראל את הקורבים? ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, מדובר באמת במקדש ראשון, ומה שאמרת שהיה חומה ולא הייתה פרוכת, זה לא מדויק. גם אמרנו את זה לפני יומיים, שאומנם הייתה חומה, אבל באמצע החומה היה פתח, ומה שכיסה את הפתח זה פרוכת, וזו הפרוכת שהם פתחו, וכך כולם ראו את הקרובים, והגמרא מחזקת את זה ממאמר של רב, שגם בבית שני היו 13 פתחים שהיו מכוסים בפרוכת. אז זו התשובה הראשונה, מדובר במקדש ראשון. תשובה שנייה אומר רבי חבר יעקב, מדובר במקדש שני, ובאמת אז לא היו את הקרובים שהיו מעל אהרון או בצידי אהרון, אבל על הקירות היו ציורים של קרובים, וגם הציורים האלו היו מאורים זה בזה כזכר ונקבה, וזה מה שהיו מראים לעם ישראל. וגמרא מחזקת את זה משני פסוקים במלאכים שמתארים את הציורים ואת החקיקות על הקירות של מקדש ראשון, וממילא מן הסתם זה היה גם במקדש שני. פסוק אחד, ואת כל קירות הבית מסב קלה פיתוחי מקלעות קרובים, זה כל מיני חקיקות וציורים של קרובים. פסוק נוסף, ויפתח את הלוחות וכולי קרובים, עריות ותמרות כמאר איש ולויות. ומסביר רבא ברב שילה שגם כאן הכוונה היא לאיש שמעורה מחובק עם הלוויה שלו, כלומר אשתו. בקיצור, זו התשובה השנייה, שמדובר בבית שני, ומה שראו לעם ישראל זה את הציורים של הקרובים. ובסוגריים נעיר, אמנם מקודם אמרנו שבבית שני היה אסור להסתכל על הכלים, אבל כאן ראו רק את הציורים, שזה כנראה בסדר. ועד כאן שתי הקושיות על רב קטינה. שוב נזכיר, רב קטינה אמר שברגלים היו פותחים את פרוכת בשביל להראות לעם ישראל את הקרובים שמעורים זה בזה כזכר ונקבה. הקשנו שתי קושיות, קושייה אחת הרי אסור להסתכל על הכלים, ותרצנו שבבית ראשון היה מותר. קושייה שנייה על מה מדובר כאן, הרי בבית ראשון אין פרוכת, בבית שני אין ארון, אז על מה מדובר, ותרצנו שני תירוצים. ועכשיו, אחרי הקושיות והתירוצים, אנחנו עוברים למאמר של ריש לקיש, בשורה הראשונה בעמוד ב', שהוא מתאר סיטואציה דומה, אבל ממש ממש הפוכה ועצובה. כלומר, בניגוד לרב קטינה, שמתאר את זה כמשהו חגיגי, שעם ישראל פותחים את הפרוכת ורואים את הקשר העמוק של עם ישראל להשם, ריש לקיש מתאר מה קרה כשהגויים כבשו את המקדש, ואז הם נכנסו להיכל, וגם כן ראו את הקרובים מאורים זה בזה, והם לא הבינו את העומק של העניין, והם הוציאו את הקרובים או את הציורים של הקרובים לשוק, והם אמרו, תראו במה עם ישראל מתעסק, וככה זלזלו בעם ישראל, ועל זה נאמר באיכה א', כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, על המימרה של רב קטינה לגבי הקרובים. ועכשיו, בשליש העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון, שבו אנחנו סוף סוף חוזרים לרגע למשנה, אבל אל דאגה, עדיין זה יאגדת. אמרנו במשנה שכשלא היה ארון, אז הכהן היה מניח את המחתה על אבן השתייה. ועכשיו מסבירה הברייתא, למה נקראת שתייה? זה מלשון תשתית, כלומר ממנה הושתת העולם, כלומר קודם נבראה האבן הזו, ואז על זה נתפסף כל שאר העולם. זה לפי המשנה, שקוראת לאבן הזו אבן השתייה, אבל הגמרא מביאה שתי ברייתות, ששם נראה שזה בעצם מחלוקת מאיפה נברא העולם, כלומר מה השם ברא קודם, ואז מזה הרחיב לשאר העולם. כמובן, אנחנו לומדים את זה לפי הפשט, לפי מה שכתוב, בלי לנסות להיכנס לעומק. בואו נתחיל. אז ברייתא הראשונה מביאה ארבע דעות. הדעה האחרונה זה חכמים שהיא כמו המשנה שלנו, שעולם נברא מציון, אבל יש עוד שלוש דעות. דעה אחת זה רבי אליעזר, שאומר שעולם נברא מהאמצע, כלומר השם עשה קודם כל יסוד אחד לעולם, ואז הזה הלך והוסיף עוד, כמו שכתוב באיוב, בצקת אפר למוצק, כלומר זה היסוד של העולם, ורגבים ידובקו. על זה השם הוסיף עוד ועוד רגבי אדמה בשביל ליצור את כל העולם. זו דעה ראשונה. דעה שנייה זה רבי יהושע, שהשם עשה לא יסוד אחד באמצע, אלא ארבע יסודות בארבע פינות העולם, ומשם הלך ומתח כביכול על היסודות האלו את שאר העולם, כמו שכתוב גם כן באיוב, כי לשלג יומר הווה ארץ, הארץ נעשתה, וממה היא נעשתה? מארבעה דברים, וגשם, מטר, וגשם, מטרות אוזו. ארבעת הדברים האלו הם בעצם היסודות בפינות העולם, וביניהם השם כביכול מתח את שאר הארץ. זו הדעה השנייה. דעה שלישית, רב יצחק נפחה אומר שהשם ירה, כלומר זרק איזה אבן לאמצע הים ומשם נשתת העולם, כמו שכתוב גם כן באיוב, או מי ירה אבן פינתה, שזה בעצם אבן הפינה של כל הארץ, ודעה האחרונה באותה ברייתא כאמור זה חכמים שאומרים שעולם נברא מציון, כמו שכתוב הפעם בתהילים, מזמור לאסף, אל אלוהים השם דיבר ויקרא ארץ, ופסוק אחרי זה, מציון מכלל יופי, מכאן שציון היא המקור של העולם, עד כאן הברייתא הראשונה, בברייתא השנייה הנושא זה לא מאיפה בדיוק נוצרה הארץ, אלא היחס בין השמיים לארץ. כלומר, רבי אליעזר אומר שהיסוד של הארץ היה בארץ, והיסוד של השמיים היה בשמיים, זה שני דברים נפרדים. לעומת זאת חכמים אומרים שגם השמיים וגם הארץ נוצרו קודם כל מציון, ואמרה את המביאה את אותו מקור שבנו מקודם מתהילים, ומוכיחים שזה גם השמיים, כי בפסוק שקראנו לא רק כתוב ויקרא ארץ, אלא מיד אחרי זה כתוב ממזרח שמש עד מבוא, כלומר גם השמיים, ואחרי זה כתוב מציון מכלל יופי אלוהים הופיע, זו הברייתא השנייה, ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, למה זה נקרא אבן השתייה, כי משם מושתת העולם לפי דעת חכמים. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. את החלק הראשון התחלנו במשפט הראשון במשנה, שאמרה שמשניטל הארון, כלומר כשיצאנו לגלות בבל, אז הארון גלה יחד איתנו, אז בבית שני כבר אין ארון, ואז את המחתה של הגחלים, הכהן היה שם על אבן השתייה. זה במשנה, וזה הביא אותנו בחלק הראשון לראות את שתי הגישות לגבי מה באמת קרה לארון אחרי בית ראשון. לפי גישה אחת הוא גלה לבבל, וגמרא הביאה לזה שלושה מקורות מהפסוקים. לפי גישה שנייה הוא נגנז, ושתי דעות איפה הוא נגנז, רבי יהודה בן לקיש אומר שהוא נגנז מתחת לקודש הקודשים, כמו שכתוב לגבי אהרון והבדים של אהרון, והיו שם עד היום הזה, אבל כשאנו על זה שזה שכתוב עד היום הזה, זה לאו דווקא לתמיד, כמו שעל בנימין כתוב שהם היו בירושלים עד היום הזה, והרי בנימין גלו, ניסינו לתרץ שאולי כשכתוב והיו שם עד היום הזה, אז זה באמת כן לעולם, אבל גם זה דחינו, כי על שמעון כתוב שהם היו שם בעבר ירדן עד היום הזה, וגם הם כבר לא שם, וככה המקור שאהרון נגנז מתחת לקודש הקודשים נשאר בתיובתה. הדעה השנייה זה שהוא נגנז בלשכת העצים, ויש שני סיפורים דומים לגבי זה. סיפור אחד במשנה בשקלים שכהן שכמעט גילה לחברים שלו מה יש שם, הוא מת, וסיפור שני, כהן שהגרזן שלו בטעות אף לאיזה מרצפת שמתחת לזה ארון, אז הגרזן נשרף, וכל זה היה החלק הראשון. בחלק השני, אגב הפסוק של והיו שם עד היום הזה, זה נאמר לגבי הבדים של אהרון, אז כשר רב יהודה, בתחילת הפסוק כתוב ויראו ראשי הבדים, ומיד אחרי זה כתוב ולא יראו החוצה, איך זה מסתדר, והוא מסביר שהם בלטו דרך הפרוכת, והברייתא אומרת שזה נראה כמו שני דדי אישה, כמו שכתוב צרור אמור דודי לי בן שדי ילין, וזה הוביל אותנו לחלק השלישי, מאמרה של רב קטינה, שגם כן ממשיל את האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לאהבה בין איש לאישה, והוא מספר שכשעם ישראל עלה לרגל, אז פתחו את הפרוכת בשביל שירו את הקרובים שמאורים זה בזה, בקים כמו איש ואישה, ואומרים ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. זה רב קטינה, ועל זה הקשנו שתי קושיות. קושייה אחת הרי אסור להסתכל על הכלים, ותרצנו, זה היה במשכן, גם אחרי זה בבית שני, אבל בבית ראשון לא היה איסור. קושייה שנייה, במה מדובר כאן? הרי אם דובר בבית ראשון, בכלל לא הייתה פרוכת, אלא חומה, ואם דובר בבית שני, בכלל לא היה ארון וקרובים, וענינו שתי תשובות, או שמדובר בבית ראשון, והיה פתח בחומה, ובפתח הייתה פרוכת, ועל זה מדובר, או שמדובר באמת בבית שני, ובאמת לא היו קרובים, אלא היו ציורים על הקירות של קרובים, וזה מה שהראו להם, ועל זה גם מותר להסתכל. עד כאן הקושיות על רב קטינה. אחר כך ראינו את ריש לקיש שהביא את הצד השני של המטבע של רב קטינה, וזה שכשנכנסו הגויים וכבשו את המקדש, הם ראו את הקרובים מאורים זה בזה, והם הוציאו אותם לשוק וזלזלו בזה, ועל זה נאמר, כל מכבדיה יזילוה כי ראו ערוותה, וזה היה החלק השלישי לגבי רב קטינה. חלק הרביעי זה למה אבן נקראת אבן השתייה, כי ממנה הושתת העולם, וזה לפי הדעה בברייתא של חכמים, שהעולם נברא מציון, אבל יש שם עוד שלוש דעות, מה היה היסוד של העולם, רבי אליעזר אומר, יסוד היה באמצע, רבי יהושע אומר, היו ארבע יסודות בפינות, ורבי יצחק נפחא אומר, שזה היה אבן שהשם ירה לאמצע הים, זו ברייתא אחת. ברייתא נוספת, רבי אליעזר אומר, שהיסוד של הארץ היה בנפרד, והיסוד של השמיים בנפרד. חכמים אומרים, גם כאן, שהיסוד של הכל, גם שמיים וגם ארץ, זה מציון. כל טוב.